טוב, אז אנחנו בעצם הגענו לפרק י"ח. על בנות צלופחד דיברנו בפרק י"ז, אנחנו בפרק י"ח. גם פה יש להם, בעצם פרק י"ח זה המשך, נחבר את זה, אתם יודעים, בואו נחבר את זה לסוף פרק י"ז, נקרא את סוף פרק י"ז ותחילת פרק י"ח, ואחרי כן אנחנו כנראה נדלג לנו על כל הגורלות שכבר קראנו אותם ולמדנו את חלקם, סתם כיף לעבור על זה, כי לראות איך ממש שימור השם לפרק כף, שם יש לנו כמה דברים חשובים לדבר. כל פנים סוף פרק י"ז, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, אשר עד כה ברכני אדוני. ויאמר עליהם יהושע, עם עם רב אתה, עלה לך היער וברת לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. ויאמרו בני יוסף לו, ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק יזרעאל. ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה בכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי יער יהיה לך, כי יער הוא וריתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל או כי חזק הוא. ובעצם, אני חושב שהמסורה הנוצרית, החלוקה הנוצרית, לא המסורה, גם פה טועה. בהמשך זה אותו עניין. ויקהלו כל עדד בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. הבו לכם שלושה אנשים לשבת ואשלחם, ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבואו אליי, ויתחלקו אותה לשבעה חלקים. יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון, ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, ואהבתם אליי, הנה הנה, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו. כן? תכף נראה. כי אין חלק ללווים בקרביכם, כי כהונת אדוני נחלתו, וגד ורובן וחצי תושבת המנשה, לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה עבד אדוני. ויקומו האנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ לאמור, לכו והתהלכו בארץ, וכתבו אותה, ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו. הלכו האנשים ויעברו בארץ, ויכתבו על הערים לשבעה חלקים, על ספר, ויבואו אל יהושע אל המחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם. אז מה בעצם קורה כאן? הטענה שאנחנו רוצים לטעון היא שבעצם חלוקת הארץ, כיבוש הארץ וחלוקתה, מחולקים בעצם לשניים. החלק עד פרק י"ג, שהוא חלק עניין כללי, עניין ציבורי, כולם כובשים, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, ובעצם אין רשות לעשות הפרטה, אין רשות לאיזה שבט להגיד, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ותן לי לכל... וגד ובני ראובן הם היוצאים מן הכלל שלא מעידים על הכלל, כי הם בעצמם מהווים דוגמה איך למרות ששבט קיבל את נחלתו הוא לא רשאי לשוב למקומו עד שהוא לא גומר לעזור לכולם. בסדר? זה עד פרק י"ג. מפרק י"ג ואילך המגמה משתנה. יהושע זקן, זה ברור לכולם שהוא לא יצליח לסיים את המלאכה בעצמו, ולכן השיטה משתנה. השיטה משתנה, והשיטה היא להטיל על כל שבט את מלאכת הכיבוש של הגזרה שלו. אתם יודעים, זה בעצם, זה היום, הוויכוח, אם ננסה לתרגם את זה להיום, זה הוויכוח האם לעשות בחירות אזוריות או בחירות כלליות. כי היתרון בבחירות כלליות, קודם כל הרוב צודק, הרוב מנצח, כי רוב הקולות, אז בדרך כלל, זה מה שיבחר. בבחירות אזוריות הרי יכול לצאת אבסורד, שרוב הקולות הלכו לכיוון מסוים, אבל רוב הנבחרים הלכו לזה, כי יש מדינה עם הרבה קולות ומדינה עם מעט קולות. אבל בחירות אזוריות, יש כאילו נציגות יותר אותנטית. הנציג שהגיע מהאזור, הוא מגיע כדי לקדם את האזור שלו, ויש שיטה כזאת שאומרת איך כולם התקדמו, שכל אחד ידאג לעצמו. לא ברמה אגואיסטית, אבל אם כל אחד דואג לאינטרסים, ככה זה מקדם את הכל, ככה זה מין בחוקיות, ואנשים לא יודעים את זה, אבל נאמר ככה, אחוז ההשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות הוא נמוך יותר מאחוז מה? הוא גבוה יותר מאחוז ההשתתפות בבחירות הכלליות? לא. אחוז ההשתתפות בבחירות המקומיות הוא נמוך יותר מאשר האחוז... נכון, וזה אבסורד. זה אבסורד. אנשים לא מבינים שההשפעה לראש עיר, הפונקציה שנקראת ראש עיר במדינה, היא שהיא רשות מקומית, אין דומה לזה. יש לו סמכויות שאין לאף אחד אחר. ברמת ההשפעה על חיי האזרחים שלו. ברמת החינוך, ברמת בכל דבר כמעט. יש לו... הוא היחיד שנבחר בחירה אישית, זה גם לחמש שנים. ואם הוא נבחר פעמיים, זה 10 שנים, זה רציפות שלטונית שאין, אתה לא מקבל אותה בלמעלה. אז בעצם זה, עוד שנייה, זה מה שיהושע מנסה לעשות. להטיל את האחריות על השבטים, ולכן אנחנו פוגשים פה בסוף פרק י' ז', דבר לא מאפיין את יהושע. הרי יהושע נבחר בדיוק בגלל התכונה שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד. לפייס את פלוני ואת אלמוני, שיצא לפני ויבוא לפני ויסובל את כל אחד לפי רוחו וכל זה. כאן מגיעים בני יוסף, מתלוננים, ויהושע, אנחנו ראינו את יהושע מגבה את הנשיאים בגבעון על ברית שהם קורטים בניגוד לרצונו, מעל הראש שלו, מגבה אותם, אוכל להם, מעביר, כלבנה, סובל, וכאן זה תקיפות, לא מסכים לזוז מילימטר, בני יוסף אומרים, תקשיב, זה נתת לנו נחלה באמת גדולה, נחלה היא גדולה, אין מה לדבר. נחלת בני יוסף, הכוונה אפרים ומנשה, מסתרת מאזור צומת תפוח נגיד, נכון? הרבה לפני, לא, למה שילה זה בנימין כבר, לא? מה זה לי צומת תפוח? זה 5 דקות. תגיד, אתה אומר, צומת רחלים, נעשה פשרה. צומת רחלים, מי צומת רחלים? עד ג'נין, עד ועד יערה בעצם. וכל הרוחב, עמק דותן, אחד מהעמקים הגדולים, אולי הוא יותר גדול מעמק ישראל, ועד הביקה, זה נחלה אדירה. אלא מה? החלק המזרחי שלה, ההר, הוא מיוער, יש שם יער, יער שאנחנו פוגשים אותו אחר כך גם ב... גם ב... גם ב... כלומר, כל ה... איך? יש את מדבר השומרון בחלק המזרחי, מה שפונה כלפי השפלה, וההר עצמו, כלומר, כל הרכס של הרכביר, אלון מורה וכל הדברים האלו, היה פעם יער. עד לא מזמן. עד הטורקים, בדיוק. הטורקים גמרו את זה. כן. אז זה יער. אז בעצם הם נשארו, מכל הנחלה הגדולה, הם נשארו עם רצועה קצרה, יחסית, של המורדות המערביים של רכס ההר, הר ברכה, הר גריזים, הר עיבל, הר כביר, הרצועה הזאת שהולכת עד שפלת החוף, ושם כבר הם מתחילים להתנגש עם נחלת בני דן, שהם קיבלו את הנחלה המערבית. כלפי צפון, אומרים בני יוסף, אנחנו לא יכולים להתפשט מעבר לכיוון הגלבוע, עמק המעיינות, או לכיוון עמק ישראל הפורה, כי שם יש רכב ברזל של הכנעני, נפגוש אותו יותר מאוחר אצל סיסרא, הקרבות מתרחשים שם בדיוק, באזור עמק ישראל, הר תבור וכו'. אנחנו לא יכולים להתפשט כי יש שם רכב ברזל, אז תן לנו, בעצם מה הם מבקשים תכלס? ארלוזורוב הגובה פינת דיזינגובה. תן לנו קצת מערבה, קצת תקצץ לדן ותן לה. נכון?
כל כך
פורט, מגוון. אבל זה בדיוק מה שהם טוענים. השטח הוא גדול, הוא מגוון, אבל הוא בעייתי, כי בשביל זה אנחנו צריכים לברר את היער, ובשביל לקבל את עמק ישראל צריך להילחם בכנענים, ויהושע אומר להם, אבל בדיוק זאת הסיבה שבגללה נתתי לכם את השטח הזה, בדיוק עם רב אתה, וכוח גדול לך, ואני יש לי עניין ואינטרס, שאוכלוסייה חזקה תהיה במקום הזה, ושתברו את היער, ולא תקבלו. כלומר, יהושע כאן יוצא מגדרו הרגיל, שהוא בדרך כלל מאוד מנסה לפייס וכל הדברים האלו, והוא גם לא עונה להם טענה, זה הגורל, תסתדרו, אלא אומר להם, זו המדיניות, ואני לא אפר אותה. ועכשיו שחושבים על זה רטרואקטיבית, יש בספר של הרב חיים סבתו, אמת מארץ תצמח, בסיפור הראשון, נגל חוזר בעולם, הוא מתאר שם דו שיח בין מיסיה פנסו, לבין החכם, עטרת ראשנה. מיסיה פנסו, לא מיסיה פנסו, אלא בן ז'אק ספורטו, הבן של חכם חיה ספורטו וכו', לבין עטרת ראשנו, ראש הרבנים. ז'אק ספורטו מבקש מהרב הראשי לחלב, שייתן לו רשות להוציא את הכתר ולהעביר אותו לאחת האוניברסיטאות, האקדמיות, כדי שיחקרו אותו וכו'. עטרת ראשנו מסרב, אומר פתאום, שוב פנים באופן, ואז הוא אומר לו, אומר לו, אני אשאל אותך שאלה. ואז הוא סיפר לו שבתימן היו כל מיני יהודים תימנים, שהיה להם כתבי יד עתיקים של הרמב״ם. באו סוחרי כתבי יד עתיקים, ורימו אותם. אמרו להם, זה לא שווה כלום, זה סתם, בואו אני אתן לכם זה, נתנו להם איזה חצי כבש ורבע עז, וקנו להם את הכתבי יד העתיקים האלה. אז הרב אומר לו, עשו ודאי מעשה חמור. אומר לו, ואף על פי כן, אם ירשה לי מה, אותם סוחרים לקחו את הכתבי יד האלו ומכרו אותם. מכרו אותם למי? לכאלה שמתעניינים בכתבי יד. באו אותם אלה שמתעניינים בכתבי יד וקנו אותם. ולפי הכתבי יד האלו הם הגיעו את הרמב״ם מחדש. והוציאו אותו במהדורה מתוקנת, וכמה וכמה קושיות נסתלקו. אז זה לא ברור שהם עשו כזה מעשה גרוע. כן? לא, הוא גלגל אותה הזה. אני מביא את הדבר הזה בתור משל. כן? שהגיעו לכאן היהודים, בעיקר עולי צפון אפריקה, אבל לא רק. הם אמרו, אנחנו רוצים ירושלים. דרך אגב, תשימו לב שעולי צפון אפריקה, רבים מהם מרוכזים בערים עם ים. יש ריכוז גדול באשדוד, ריכוז גדול בבת ים, ריכוז גדול בטריפולטיים באור עקיבא, מה? איפה שהם באו היה ים, במרוקו היה ים, זה... אז אלה יחסית, מי שהסתדר, אלה שהגיעו טיפה יותר מאוחר, שנות ה-60, הם ידעו כבר לאן להגיע. אבל אלה שהגיעו בשנות ה-40 וה-50, ואמרו, אנחנו רוצים ירושלים, כל החיים, אמרו להם, מתי ירושלים, אתם ירושלים, בלילה העלו אותם על מסעית והורידו אותם בדימונה, ברחוב ירושלים בדימונה. זה היה...
לא היה רחוב.
לא היה רחוב, או בירוחם. האם עשו יפה המפאיניקים? לא, לא עושים ככה. מצד שני, היום שאנחנו 60 וכמה שנים אחרי, וירוחם היא עיר ואם בישראל, מקום פורח, מי שרוצה מקוד בית בירוחם, צריך לקחת משכנתה נכבדה. יש תור גדול למגרשים, מגרש שם עולה 150,000 שקל, נדמה לי, רק המגרש, בלי הבנייה, ומקום וכו' וכו', וצהל עובר לנגב, וגם דימונה היא מתקדמת מאוד, והרכבת מגיעה. זה לא היה קורה אם לא היית כופה על האנשים להגיע לשם, כי ככה זה, בן אדם נמצא כאן, הוא תקוע, אין לו לאן לזוז, אז אין לו ברירה, אז הוא יקומם את המקום, והמקום הזה יפרח. וככה נתיבות, וככה סדרות, וככה ירוחם, וככה באר שבע. באר שבע היום היא עיר ענקית, מה היא הייתה בקום המדינה? הייתה ממת, שניים וחצי רחובה. אלא? איך? נכון. ובכל אופן, יש הבדל בין אדם שמגיע תוך חברה אידיאולוגית והוא מעוניין בזה וכל התנועה מאחוריו והוא מגשים וכו' וכו'. לבין משמר לך, תקשיב, לא מתאים לי, תן לי ירושלים, אני רוצה לגור בעיר, ואתה אומר לו, זה ירושלים, ואתה תוקע אותו בירוחם בכל ימים ונותן לו עבודות דחק. אבל במבט רטרואקטיבי, אפילו אפשר להגיד, האכזריות הזאת הוכיחה את עצמה ברמה הלאומית. זה מה שיהושע עושה כאן. עושה מעשה בן גוריון, או בן גוריון עושה מעשה יהושע. הוא שם אותם בנחלה קשה, בכוונה נתן להם את האתגר הזה, אומר להם, לא, אתם תתפשטו צפונה, זה יהיה נרוויח מזה את הדחיקה של הכוח הכנעני. אם תתפשטו מזרחה, נרוויח מזה את ברוע יער. הם רוצים לקבל נחלה קלה, הם רוצים לקבל את נחלת שבי דן. אולי הם רוצים, מה שהזכרנו מאז, הרי בני גד ובני ראובן שמרו להם מקום בעבר הירדן המערבי, אם הם לא יעמדו בתנאים שלהם. גד וראובן הם בנים שלה, של לאה, יש להם נחלה במרכז הארץ. עכשיו שמתברר שבני גד ובני ראובן מקבלים את נחלתם בעבר הירדן מזרחה, פתאום התפנתה כאן נחלה מערבית, אז בני עושה, אנחנו רוצים פה, במרכז. אומר להם יהושע, לא, אתם חלק מהמדיניות, אתם, אני לא מבטר לכם, וזה בעצם פרק י"ח. יהושע קורא לכולם לכינוס אליו לשילו, אחרי שכבר הייתה הפלת גורל, אבל עכשיו... של? לא הבנתי. אני חושב שזה השיטה שלו, כלומר הוא מבין שאחרת זה לא יעבוד, כלומר אין מה...
זה נכון לא שזה לא יעבוד, אבל זה כל התקרה של כל ספר שופטים.
בדיוק.
זה הסיפור, ששם אני זה הסיפור.
נכון, יפה, יפה. כשאתה שואל את
עצמך,
נכון? נכון, כשאתה שואל את עצמך, איפה התחיל ספר שופטים, אתה עכשיו יכול לדקור את הנקודה פה. ומי התחיל אותו? יהושע. הוא התחיל. עכשיו, מי השופט הראשון בספר שופטים? מי זה עתניאל בן כנז? ראש הכובשים הפרטיים הראשונים. הוא הרי כבש את דביר ואת קריית ספר, נכון? כן. היום אומרים שזה הפוך. אם אתה רוצה את אחסה, אתה צריך להביא דירה בקריית ספר. הוא כבש את קריית ספר וקיבל קלה, אבל היום זה הפוך. אתה מקבל קלה, אתה צריך לתת דירה בקריית ספר. אז כן.
אני לא מבין למה אפרים ומנשה התלוננו. מנשה, הם רצו שיהיה איזה אחד סמוך לשני, אז הם ביקשו להיות ברמת הגולן. אז הם נתנו לו על ידם השבט השני, שיהיה סמוך אחד לשני. שכם, אומרים שזה המקום הכי פורחת שיש, נתנו ליוסף שהוא פורש...
כן, אבל זה לא מספיק... אבל זה לא מספיק מקום.
עובדה שהם קברו את יוסף שם.
אבל זה בסדר, זה נחלה טובה, אבל היא לא מספיקה. זה קטן להם, אומרים, זה צפוף לי. רצו יותר גדול, בדיוק. יפה.
זה הגיע לסבטיה, זה נתניה.
כן, אבל זה היה קשה. עכשיו, זה היה קשה להכשיר את זה. עכשיו, לשאלת מוטי, וגם מצטרף פה חיים לעניין הזה. נכון, אינה חינם, אבל זה הצורה שבה יהושע מעריך שכיבוש הארץ יתקדם. כלומר, מכיוון שהמנהיגות המרכזית איננה. יהושע הוא אחרון המנהיגים המרכזיים עד שמואל. ודוד המלך, אז הוא אומר, עכשיו, והארץ נשארה, זו המשימה המרכזית, הארץ נשארה הרבה לרשתה, הצורה היחידה שיהושע רואה שהתקדם זה אם הוא יטיל את האחריות על שבט, וכן, ניתן גם לכל שבט אפילו מין צבא פרטי כזה.
יש פה
בלי מה?
נבואה. זאת אומרת, זה לא דבר, זה מעשה, זאת אומרת, ההחלטה הזאת של ירושלים, זה לא משהו לצאת עם
מפתחה. נו.
זה משהו מאוד עקרוני, שהולך לקטוע את המחיים של מפתח הבאות, כן? הדבר הזה, בלי דבר השם, איך בכלל אפשר לעשות אותו?
אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, תסתכל בפרק...
שעשו את ההפרטה?
כן, תסתכל בפרק י' ג' יהושע זקן בא בימים, ויאמר אדוני אליו, השם, אמר לו, כן, כנראה דרך נביא, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, ואז יש כאן רשימה, מה נשאר לרשתה, זאת הארץ, טטטטטטטם, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי, בפסוק ו', כל יושבי הר מן הלבנון עד משרפות פיים כל צידונים, אנוכי אורישם מפני בני ישראל, רק הפילה לישראל בנחלה כאשר ציוויתיך, ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי שבט השבט המנשה. כלומר, השיטה הזאת זה הקדוש ברוך הוא אמרו לעשות. תפריט, תעשה הפרטה. בדיוק, כל שבט, עוד שנייה, כל שבט יקבל את הגזרה שלו, ואז על כל שבט תהיה מוטלת האחריות, וגם לא תוכל לגלגל את האחריות, להגיד, לא, זה לא אני, זה הוא, בוא, אתה ראשון, הוא יתחיל. חביבי, אפשר יהיה לבדוק אותך. למה הנחלה שלך לא ירשת אותה עד הסוף? מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני מסכים איתך לחלוטין שכאן נזרע זרע הפורענות שהוא התפוצץ בצורה הכי בולטת, איפה? אצל דבורה וברק, שהם מנהלים קרבות עקובים מדם נגד סיסרא וזה, וזה לא מעניין את פלגות ראובן, גדולים חקרי לב ועוד כל דברים, כן.
יש משהו יותר גרוע מזה, קרב, טוב, יש קרבות, אבל נגיד שבט דן, הרי השבט הכי חלש. עכשיו, בגלל החטא של יהושע, שבט דן היה צריך לעזוב את הנחלה ולעבור לצפון.
למה? למה? לגבי שבט דן, לגבי שבט דן, לא, זה הפוך. לגבי שבט דן,
דן גור אריה זרק מהבשן, או היה צריך לקבל את אזור דן?
אני אומר, לגבי שבט דן, זה מחקר מעניין, בסדר? מחקר מאוד מאוד מעניין. האמת שזה כתוב כאן, אפשר לראות, זה פסוקים מפורשים, נכון? איפה זה כתוב? אצלנו. בפרק זה. בפרק י"ט אנחנו מתעסקים עם שבט דן, פסוק מ', למטה בני דן משפחותם יצא הגורל השביעי, ויהי גבול נחלתם, צורה, אשתאול ועיר שמש, העלבים, אילון ויתלה, אילון תמנתה ועקרון, אל תקה, גבטון ובעלת, זה הכל בשביל, יהוד, בני ברק, גת רימון, מהירקון והרקון עם הגבול מול יפו, הירקון, הירקון שלנו. ויצא גבול, רגע שנייה, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה. ויקעו אותה לפי חרב, וירשו אותה וישבו בה, ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם. אז הפסוקים כאן, טוב, כיוון שכבר הזכרת את זה, הפסוקים כאן צריכים ביאור. אתה רואה שהגורל של בני דן זה המרכז, השפלה הנוטה לכיוון דרום, ופתאום, מסיבה שלא כתובה למה, הם עולים ויורשים בצפון. אז לכאורה שנראה, זה נראה שהחריגה של בני דן לצפון היא פסוק של איזה תקלה, אבל מוטי העיר יפה, שמה זאת אומרת? הרי דן גור אריה יזנק מן הבשן. כלומר, כבר משה רבנו צופה ברוח הקודש ששבט דן הוא יירש בצפון. לא רק משה רבנו, כתוב גם אצל אברהם אבינו, וירדוף אדן. ורש"י שם אומר, מה זה וירדוף אדן? הוא צפה ברוח הקודש ששם עתידים לנחול בניו וכולי והתפלל עליהם. אז מה קרה עם שבט דן? עוד פעם אותה תשובה. שבט דן, האם הם היו גיבורים או חלשים? זה מחלוקת. האם הם מחלוק רש"י מביא את זה, אבל בוא נגיד שהם היו גיבורים, אני דווקא אוהב לראות את שבט דן בתור גיבור. על כל פנים, שבט דן הוא בהיררכיה, הוא, דן הוא בין השפחות או בין האימהות? דן? בין השפחות. איזה שפחה? בלהה. דן הוא הבן הבכור של בלהה. שפחת רחל. דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ותקרא את שמו דן. רחל קוראת לו דן. הוא נולד לבלהה. כנראה, אפשר להניח את זה בהנחה סבירה, שלא הרבה אחריו נולד יוסף. וכשכתוב את יוסף והוא נער את בני בלהה ובני זלפה נשי אביו, זה קודם כל עם דן. כלומר, יש קשר הדוק בין יוסף לבין דן, הם כמעט אחים תאומים, יכול להיות שהם אפילו בני אותו גיל. בסדר? עכשיו, דן הוא, מכיוון שהוא בין השפחות, אז הירושה של הארץ היא גם כן כמו, לפי ההיררכיה, בני האימהות, יורשים במרכז, בליבה, יהודה, בנימין, יששכר וזבולון מקבלים את רצועת החוף. הם מקבלים את הנחלות היותר מובחרות. יששכר מקבל את בקעת גנוסר, את הכינרת, זבולון מקבל את רצועת החוף. וכמובן, גד וראובן אמורים לקבל במרכז הארץ. מכיוון שבני גד ובני ראובן מקבלים את נחלתם מעבר הירדן מזרחה, התפנתה נחלה במרכז הארץ. מי הראשון לקבל אותה? להשתדרג? לא. יוסף כבר קיבל נחלה מובחרת. יוסף יש לו קריטריונים אחרים, הוא גיבור, וגם יש לו נחלה מובחרת. יוסף מקבל גם את עמק ג'נין, עמק דותן, זה עמק, מגדלים שם עד היום טבק וכאלה. אז הראשון להשתדרג זה דן, שבעצם מקבל רילוקיישן מהצפון, הוא לא בוא, אתה תקבל נחלה אחרת, הרבה יותר קרובה לבית המקדש, הרבה יותר קרובה לירושלים, לבית שמש, לנחלת יהודה ובנימין, אתה לא תהיה פריפריה, תהיה מרכז הארץ וכו'. הוא מתחיל פה לזה ומגלה שזה לא כזה קל לגור במרכז הארץ. לא כזה פשוט. מחירי הדיור יקרים, יש פקקי תנועה בגוש דן, ובעיקר יש פלישתים. פלישתים מציקים. זה בדיוק גובל עם פלישתים. עזה, עקרון, גת, בית שמש, זה מתחילים להציק לו. לא מתאים לו, ולכן הוא חוזר חזרה, לפחות חלק, חוזרים חזרה, כנראה חלק משבט דן, לא כולו, חוזרים חזרה וכובשים את הנחלה המקורית שלהם בצפון. וכך נמצא קיבוץ דן בצפון, ונמצא את גוש דן במרכז. ונחל, כך נמצא את שמשון, שהוא משבט דן, פועל בין צורה ובין אשתאול, לא הרבה זמן אחרי הפרקים שאנחנו מקבלים כאן, ונמצא את, את ה, הוא שם, את הנער, נכון, הנער זה משבט דן, איפה זה בספר שופטים שם, גם כן, בא, מה? כן, כן, כן. כך נמצא את דן מחולק לשתי נחלות בעצם. זה לגבי שבט דן. אני חוזר חזרה למעמד בשילו, אז בית... התשובה היא כזאת. התשובה היא, אם יהושע היה מנהיג כאילו מצד עצמו, אז הוא היה יכול להעמיד איזה מנהיגות אחריו. אבל מכיוון שיהושע הוא לא מנהיג מצד עצמו, אלא הוא ההמשך של משה רבנו. הוא היד העריכתה של משה רבנו. אז איך הוא יכול למנות מישהו אחריו? כאילו, מינוי מנהיג אחריו זה איזה מין אקט מנהיגותי בפני עצמו. אני לא יכול, אני מגיע עד איפה שמשה מינה אותי. יותר מזה לא. ושוב פעם, אני אומר, ההוראה לבצע את הדבר באופן הזה, היא... הרי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד ליהושע, ואומר שם ליהושע, קח לך את כלב בן יפונה, קו נטוי, עתניאל בן כנז, איש אשר רוח בו, ושמחת ידך עליו, ואצלת מן הרוח, אני אהיה אימו, כאשר הייתי איתך, אהיה אימו וכו' וכו', וזה לא קורה. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תהיה יותר מנהיגות. עכשיו, אפשר להבין, אנחנו נבין את זה... או, מה החטא שהם לא הורישו? אז אני לא יודע אם זה חטא, כמו שזה ביקורת, יש עליו ביקורת, כלומר, אתה זקנת, זה סוג של איזה ביקורת. חזר אומרים שיהושע קצת התמהמה בכיבוש הארץ, כי הוא תלה את הכיבוש בחיים שלו, ולכן דווקא הורידו לו מהחיים. זה ביקורת, לא יודע אם זה חטא, אבל זה ביקורת. אני מסכים שזה, קודם כל ברמה הראשונה זה באמת ביקורת, ברמה השנייה יש בזה סוג של איזה ממד של, אני לא אגיד לכתחילה, אבל אני אגיד... שלב התפתחות הכרחי באומה לקראת הממלכה. כדי שממלכה תהיה, ממלכת דוד תהיה מה שהיא ראויה להיות, חייב להיות שכל הכוחות המנהיגותיים באומה יצאו אל הפועל. בסדר? כלומר שכל שבט יוביל בשלב מסוים, וכולם יגידו, טוב, הבנו, אוקיי, מיצינו את שלב ההנהגה הזאת, מה הלאה, ואז על זה תבוא המלוכה. אחרת המלוכה תהיה בוסר. אז במובן הזה, ספר שופטים נותן צ'אנס לכל אחד להוביל, עד שכולם יגידו, אנחנו רוצים, מחפשים משהו אחר, מחפשים משהו שלישי. בדיוק, גילי בוקר. מה? זה הילדות של האומה. הרב מדבר על זה מהלך הידיעות. הילדות של האומה והתחלת העוויתות הראשונות של גיל ההתבגרות. קצת ה... בפרק י' ח' אנחנו צריכים את זה. בפרק, אז רק נסיים, בפרק י' ח' יהושע בעצם עושה גורל נוסף. אבל הפעם הגורל הוא גורל שבטי מדויק. כלומר, הוא זה משהו, בעצם מה שהוא מנסה לעשות. שאלת אם זה סקר גיאוגרפי, כן? הוא מנסה לשלוח את השבטים שלושה מכל, עוד פעם מהמרגלים, תציינו את הגבולות. עכשיו כל אחד מכם יקבל מפה מדויקת, שוב פעם על פי גורל, הוא עושה עוד פעם גורל. אבל בבקשה, תאי, שכר, בוא הנה. בבקשה, זה המפה שלך, אתה רואה? הנה, עמוד ענן. זה הנמצא הדיק, זה הנמצא הדיק. לא תגיד, לא ידעתי, לא הייתי, לא הכרתי. הנה, סקר גיאוגרפי. עכשיו אנחנו כבר בטוחים באדמה, זה לא כמו שהיה מקודם, הגורל, אף אחד לא יודע מה זה. כל אחד מכם יודע, ראינו את זה בעיניים, תצפית מפקדים, מכיפה וכו'. כל אחד מהם עושה להם גורל מדויק על השבטים, לכו ותלכו בארץ, כתבו, שובו אליי פה, והשטיח לכם גורל לפני השם בשילו, הוא עושה גורל נוסף, כדי להטיל על השבטים את מלוא האחריות לכיבוש נחלתם. כמו שאנחנו יודעים מההמשך, זה לא עזר ב-100%, אבל זה בעצם היה ניסיון לכיבוש הנחלה. נעמוד כאן לפעם הזאת.